today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב, חג באדר שני, חף ג' באדר שני, תפשין פי ד' מסכת בב המציע, דף למד ד', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסן לכל התורה נשמע בארצנו ומחוצה לה. ועל תדברים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תף קוף ממזיין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים חייקה, בן רבי שמואל מאמדור, בעל חיים וחסד. ובשנת תף ריש חפבב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק מאיר בן רבי ישראל רוטנברג, האדמור מגור, בעל החידושי הרים. ובשנת תף ריש נון אלף עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן שלמה רוקח מטריפולי, בעל מעשה רוקח ושערי תפילה ועוד. ובשנת תף ריש סמכי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק יעקב בן רבי נתן דוד רבינוביץ' מביאלה, בעל דברי בינה. ובשנת תף ריש פי אלף עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רפאל בן רבי אריה לייב שפירא מוולוז'ין, בעל תורת רפאל. ובשנת תף ריש פי בית עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה נחום בן רבי מאיר ולנשטיין, בעל בני משה ומייסד וראש אבות בתי הדין של הבדץ. ובשנת תף שין סמך זייד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי שניאור זלמן גרוסמן, בעל הליכות ישראל וראש ישיבת פינס קרלין. ובשנת תף שין פי א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחזקאל בן רבי יצחק אייזיק רוטה, בעל עמק התשובה וגאוות קרלסבורג. לעילוי נשמותיהם הגדולות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, וזכותם הגדולה תגן על כל בית ישראל. ולעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדה והשפוך, תעמוד לנשמותיהם לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי, בעד כל כלל ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. הופך כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שלישי, פרק סמך זין, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע לדעת בארץ דרכך, בכל גוי משועתך. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה. יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. תהילים פרק קוף. מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה בו ולפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בו ושערה ותודה חצרותיו בתהילה, עודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, בדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומים, פרק השינון לסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד ג' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, עבידתו ועבידת אביו, איזה קודמת ומדוע, והתשובה עבידתו קודמת שנאמר אפס כי לא יבך אביון, שלך קודם לשל כל אדם. שאלה שנייה, עבידתו ועבידת אביו ועבידת רבו, איזה קודמת לסובר שכיבוד הוא משל בן, והתשובה עבידתו שלו, מפני שאין הנאה לאביו מאובדן בהמתו של הבן, ולא מקרי מישל בן. שאלה שלישית, באיזה רבו אמרו שעבידתו קודמת לעבידת אביו, והתשובה לרבי מי רבו של לימדו, סברת טעמי המשנה לרבי יהודה רבו שרוב חוכמתו עמנו, ולרבי יוסי אפילו אם רק העיר את עיניו במשנה אחת. שאלה רביעית, מהו זוהם הליסטרון והתשובה כף גדולה שמסלקים בה את זוהמת הקדירה לצדדים? שאלה חמישית, בפני איזה תלמיד חכם צריך לעמוד, והתשובה בפני כל מי שביער לו משנה? השאלה האחרונה על דף למד ג' הייתה, שומר שגנבו ממנו ושילם ולא נשבע ונתפס הגנב, מי יקבל את הכפל? והתשובה, השומר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד ג' במסכת בבא מציע, הדף שחתם את הפרק השני במסכת בבא מציע, פרק ששמו אילו מציאות, והדף שגם פתח בסייעתא דשמיא הגדולה מחיל אל חיל את הפרק השלישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו המפקיד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חג באדר שני, חג ג' באדר שני תשפ"ד, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף למד ד' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ג' עמוד ב', מתחילת הפרק השלישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו המפקיד, פרק שתחילתו במרכז העמוד של דף למד ג' עמוד ב', מן המשנה הראשונה בפרק, הפותחת במילים המפקיד אצל חברו בהמה או כלים, ונגנבו או שעבדו. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק השלישי במסכת בבא מציע עוסק בדיני פיקדון ובחיוביו של השומר במקרים שונים שהערו לפיקדון. בין היתר נידונים בפרק הזה הלכות מסוימות מדיני השומרים לסוגיהם השונים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. משלטנו הפותחת את הפרק עוסקת במקרה שבו נגנב הפיקדון ולבסוף נמצא הגנב ושילם את הקנס. באיזה אופן תשלומי הקנס ינתנו לבעלים ובאיזה אופן ינתנו תשלומי הקנס לשומר. אומרת המשנה הפותחת הפרק השלישי במסכת בבא מציע, הפרק המפקיד. המפקיד אצל חברו בהמה או כלים על מנת שישמרם עבורו ונגנבו או שעבדו מרשות השומר, ועכשיו תובעים הבעלים מן השומר את דמי הפיקדון. אם אכן שילם השומר את דמי הפיקדון ולא רצה להישבע שלא פשע בה ולא שלח ביד, שהרי הייתה לו האפשרות להישבע ולהיפטר, כפי שאמרו חכמים, שומר חינם הטוען שאין הפיקדון תחת ידו נשבע שבועת השומרים ויוצא, דהיינו נפטר בכך מחובת התשלום. אם בכל אופן הוא שילם ולא נשבע השומר, אם לאחר מכן נמצא הגנב, והרי הוא משלם תשלומי כפל על גניבתו, וכן אם טבח את הבהמה שגנב ומחר, או שמחר אותה, משלם הוא תשלומי ארבעה עבור שה וחמישה עבור שור, למי משלם? למי שהפיקדון אצלו, לשומר. כי מאחר שהשומר שילם את דמי הגניבה לבעליה, קנה בכך את התשלומים המחויבים עבור גניבתה. ולכן כשנתפס הגנב משלם לשומר הפיקדון את הקרן וכן את הכנסות, כפל או ארבעה וחמישה. אבל אם נשבע השומר ולא רצה לשלם את דמי הפיקדון לבעלים ונמצא הגנב, ומשלם הגנב תשלומי כפל, או אם טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, למי משלם? לבעל הפיקדון. ולכאורה, הסיפה של המשנה מובנת מאליה, שהרי אם לא שילם השומר את הגניבה, ממילא תשלומי הכפל ניתנים לבעלים, ולשם מה הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה? אומר הפני יהושע, שלולי דברי המשנה היה מקום לומר שרק גניבה מבית הבעלים היא זו שחייבים עליה כפל, אבל אם נגנב הדבר מבית השומר, אין זה בכלל מה שנאמר. בספר שמות פרק חב ב' פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. שהרי לא הייתה גניבה זו מבית האיש שהוא הבעלים, אלא מבית השומר, לכן באה המשנה לחדש לנו, שאף כאשר נגנב הדבר מבית השומר, משלם הגנב כפל לבעלים. ראה המשנה שלנו הפותחת הפרק השלישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו המפקיד, וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה המפקיד אצל חברו בהמה וכלים, שואלת הגמרא למה ללמיתנה בהמה ולמה ללמיתנה כלים, לשם הקפה לתנה ושנה גם בהמה וגם כלים. הרי אם השומר קונה את הכנס בכלים, יקנה גם את הבהמה, וכן להפך, ואם כן די היה לשנות את דינו של אחד ממיני הפיקדון הללו, לגבי השחייה בכנס, וממילא היינו יודעים את דינו של השני. בשיבה הגמרא צריך יש צורך לשנות את שני מיני הפיקדונות הללו משום דאי תנה בהמה. אם היה תנה שונה רק בהמה ואמינה, הייתי אומר שדווקא בהמה הוא דמקנה לכפילה. בבהמה נאמרה הלכה זו שהבעלים יקנו לשומר בשעת מסירת הפרה את תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה, אם השומר ישלם את דמי הבהמה, וזאת משום דנף ישתירך לעיולה ולהפוקה. יש תירך מרובה בשמירת הבהמה להעלותה לביתו ולהוציאה, וכיוון שיש בשמירתה תירך מרובה, נוחה דעת הבעלים להקנות לשומר את הכנס, אבל כלים דלא נף ישתירך היו, שאין תירכת שמירתם מרובה, שהרי מונחים הם כל העת במקומם, אי מה לא מקנה לכפילה. נאמר שהבעלים לא מקנים לשומר את הכפל שעתיד הגנב לשלם בעבורם. לכן, היינו צריכים לכתוב שהדין הוא כך גם לגבי כלים שנגנבו מבית השומר. ואיתן הכלים הוא כמו כן אם היה התן השונה במשנתנו את דין השחייה בכפל רק לגבי גניבת כלים אבי אמינה, הייתי אומר שכלים הוא דמקני לכפילה. רק בכלים מקנים הבעלים את הכפל השומר, וזאת משום דלא נפש כפליו. אין הגנב מתחייב על גניבתם, אלא תשלום כפל בלבד, אבל בבהמה שמסרוע לשמירה ונגנבה, דחי טווח או מחר, שכאשר הגנב טווח או מחר את הבהמה, משלם על כך תשלומי 4 ו-5, אימה לא מקנה לכפילה, היינו אומרים שתשלום מרובה כל כך, אין הבעלים מקנים לשומר, צריך משום כך הוצרח התנה לשנות את הדין הזה גם לגבי בהמה וגם לגבי כלים. הכלל הוא שאין אדם יכול להקנות לחברו דבר שעדיין לא בא לעולם. כך מצינו במסכת יבמות בדף צדי ג' ובמסכת קידושין דף סמך ב' ובעוד מקומות. ובטעם הדבר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מצינו שני אופנים. בנימוקי יוסף מבואר שבהקנה דבר שלא בא לעולם ישנו חיסרון בסמיכות הדעת ולכן לא קונה. ובקובץ שיעורים הוכיח שהחיסרון הוא בכוח ההקנה, כלומר אין למעשה הקניין את הכוח לחול בדבר שלא בא לעולם. רבי מאיר חולק ואומר שבדבר שברור לנו שעתידו לבוא לעולם, כגון המוכר פירות הדקל, טרם שצמחו על העץ, שהרגילות היא שהם אכן עתידים לצמוח, אז באופן זה יש אפשרות להקנות דבר שלא בא לעולם. רמי בר חמה הבין בדברי המשנה שאם ירצה השומר לשלם את דמי הפיקדון, אז כבר בשעת מסירת הפיקדון מקנים הבעלים את הכפל השומר. מה תקיף לה יקשה על כך רמי בר חמה? ואהב הרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אין אדם יכול להקנות דבר שאיננו קיים כעת במציאות בעולם, ואם כן איך יכול בעל הפיקדון להקנות לשומר את הכפל כבר בשעת מסירת הבהמה לידו, והרי חיוב הכפל עדיין לא קיים? ואפילו לרבי מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הנימי לדבריו אמורים רק באופן מסוים בלבד, כגון אם יקנה לחברו פירות דקל, וזאת משום דוד הדעתו, שעשויים הפירות הללו בוודאי לבוא לעולם. במקור שיטת רבי מאיר זה במסכת קידושין בדף סמך ג', האומר לאישה הרי את מקודשת לאחר שאתגייר, רבי מאיר אומר מקודשת, ומדבריו למדים כלדעתו דבר שעשוי לבוא בעתיד, אף שעדיין איננו לפנינו בעולם, ניתן להקנותו, כגון פירות דקל עשויים לבוא בעונתם. שם אפשר לומר שאדם יכול לקנות דבר שלא בא לעולם, אבל לך במקרה הזה שהבעלים מקנים לשומר בשעת מסירת הבהמה את הכפל שעשוי לבוא רק אם ימצא הגנה ויחויב בכפל? נשאלת השאלה מי אימר דמגנבה? מי אומר שאכן תגנב הבהמה ומחמת גניבה זו יקנה הבעלים לשומר את הכפל בשעת מסירה? ועל כוחנו שמשעת מסירה יש לו לבעלים להקנות את הקנס לשומר, שמשך השומר את הבהמה בשעת מסירתה על דעת כך שאם תגנב וישלם את דמיה לבעלים יקנה את הקנס המשתלם על גניבתה? אם תמצא לומר דמגנבה, ואפילו אם תניח שתיגנב הבהמה וישלם השומר את דמיה לבעלים, מי אמר דמשתכח גנב, מי יאמר שאכן ימצא הגנב בכדי שנחייב אותו לשלם? ואם משתכח גנב, ואף אם ימצא הגנב, מי אמר דמשלם דילמה מודי ומפטר? מניין לנו שאכן יבוא הגנב לידי חיוב תשלום הקנס? הרי ייתכן שיודע הגנב בגניבתו ויפטר מתשלום הקנס, שהרי גנב שיודע בגניבתו פטור מתשלום הקנס. כדעתו של רב שסובר שמודה בקנס ואחר כך באו עדים להעיד לחובתו פטור. ולמרות ששמואל חולק על רב, הלכה בעניין זה כרב. ואם כן, גם לרבי מאיר לא ייתכן להקנות את הכפל משעת מסירת הבהמה ליד השומר. תרץ לגמרא את קושיית רמי בר חמה שהמפקיד לא מקנה את הכפל גרידה, שהרי עדיין לא בא לעולם אלא את הבהמה כולה. אמר רב, נעשה כאומר לו, נעשה הבעלים כאומר לשומר בשעת מסירת הפרה, לכי שתגנב הפרה ותרצה ותשלמני. תשלם לי מרצונך הטוב ולא תטריח אותי לבית הדין, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו. הרי גוף הפרה קנוי לך מעכשיו, נמצא אם כן שבשעה שנגנבה הפרה, הייתה קנויה לשומר, וכשמתחייב הגנף כפל הוא מתחייב לשומר. במובן אם כן, מדוע אין כאן חיסרון של דבר שלא בא לעולם, היות והפרה הייתה כבר בעולם בשעת מסירתה, והרי היא עצמה קנויה לו לשומר מאותה שעה. מקשה רב זירה על דברי רבה שדנים כאילו נקנתה הבהמה משעת מסירה. מה תקיף לה רבי זירה? היא אחי אם אכן נמצא שהייתה הבהמה שלו כבר משעת המסירה, מדוע זוכה השומר רק בתשלומי הכפל? אפילו גזותיה ובלדותיה נמי, אפילו גזותיה ובלדותיה שבאו לעולם משעה שהגיעה הפרה לרשותו של הנפקד של השומר, היו צריכים גם הם להיות שייכים לשומר. למה תניה ולמה שנינו בברייתא שאם נגנבה הבהמה ושילם הנפקד את דמיה לבעלים, קונה הנפקד את תשלומי הקרן והכנס חוץ מגזותיה ובלדותיה שהיו לה בתקופת השמירה, והרי הם שייכים לבעלים, ואם כן על כורחה לא דנים זאת כאילו נקנתה לו הבהמה עצמה משעת המסירה. לכן מיישב רבי זירה באופן אחר, אלא אמר רבי זירה, נעשה הבעלים כי אומר לו לנפקד לשומר, אם תגנה ותרצה ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך משעת המסירה חוץ מגזותיה ובלדותיה. שואלת הגמרא, מהי פסקה? כיצד פסקנו את הדבר לומר שאדם שדעתו להקנות את הבהמה לשומר, אם אכן תגנה והבהמה וישלם וימצא הגנה, ואין דעתו להקנות את הגזות והבלדות? ובערת הגמרא, סתמה דמילתא פשטות הדבר, שפחה דעתא מעלמא אבי דיניש דמקנה, שבח הבא מן העולם ולא מגופה של הבהמה, דהיינו תשלומי כפל במקרה שהפרה תיגנב וימצא הגנב, עשוי אדם להקנותו לשומר, שפחה דמגופה לא אביד איניש דמקנה, אבל שבח הבא מגופה כגון גזעות ובלדות לא עשו ידם להקנות. מביאה הגמרא דרך נוספת בדברי רבא. איקא דאמרי, יש המביאים את דברי רבא כך, אמר רבא, נעשה הבעלים כי אומר לו לשומר בשעת מסירת הבהמה לך שתגנב הבהמה ותרצה ותשלמני את הקרן, הרי שעה אחת סמוך לגניבתה תהיה קנויה לך ויחול קניין זה, היות והבהמה קיימת, והרי היא בכלל דבר שבא לעולם. דברת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל שבין שתי הלשונות שבדברי רבא? אומרת הגמרא, איקא בעיניי, ההבדל הוא בכך שלפי הלשון השנייה לא קשה קושיה דרבי זיירא. רבי זיירא הקשה מדוע אינו קונה את הולדות, ולפי הביור הזה, מאחר ואין הבהמה נקנית לשומר על השעה אחת קודם גניבתה, ממילא השומר אינו קונה את הגזעות והולדות שהיו לה קודם השעה הסמוכה לגניבה. הנה מהבדל נוסף שקיים בין שתי הלשונות, זה במקרה דקיימה באגם. כאשר בזמן הסמוך לגניבה נמצאת הבהמה מחוץ לחצרו של השומר, כגון במרעה, ונמצא שלפי הלשון השני בדברי רבא, אין קניינו מועיל לו, שהרי אין הבהמה בחצרו בשעת הקניין, ומחמת מה יקנה אותה. ולא תועיל לו המשיכה שעשה בשעת מסירת הבהמה, לפי שצריך שמעשה הקניין יעשה בשעה שאוכל. ועכשיו אין כל משיכה. ואילו לפי הלשון הראשון שבדברי רבא שהקניין חל כבר משעת משיכה, אם כן אין הדבר תלוי איכן מצויה הבהמה בשעת הגניבה, שהרי הקניין חל בה כבר מתחילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שילם ולא רצה להישבע. השומר שילם ולא רצה להישבע, נמצא הגנב משלם תשלומי כפל, טווח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5, למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. ובערת הגמרא, אמר רבי אברה באמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה שאומרת המשנה שאם שילם השומר זוכה הוא בכנס, לא שילם שילם ממש, אין כוונת המשנה באומרה שילם, שדווקא אם ממש שילם, אלא כיוון שאמר הריני משלם, קנה את הכנס אף על פי שלא שילם, אף על פי שעדיין לא הספיק לשלם. מקשה הגמרא על דינו של רבי יוחנן ממשנתנו, תנן שנינו במשנה שילם ולא רצה להישבע, קונה את הכפל, מדויק מכך שרק אם שילם ממש אין, אז קונה הוא את הכפל. אבל אם לא שילם ממש, לא, אינו קונה את הכפל. נמצא אם כן, שמדויק במשנה שלו כדברי רבי יוחנן. דוחה הגמרא ואומרת, אימא סייפה, אבא, נשנה ונדקדק את סופה של המשנה, נאמר בה, נשבע ולא רצה לשלם ונמצא הגנב, משלם את הכנס לבעל הפיקדון. מה שמתה, מה דה לא רצה? הטעם שאינו זוכה בכפל הוא מכיוון שלא רצה לשלם, הרצה. אבל אם רצה לשלם, אף על פי שלא שילם, הרי הוא זוכה בכנס כיוון שרצה לשלם. וכיוון שאם נדייק, תהיה סתירה מרישה של משנתנו לסיפה. מסיקה הגמרא אל המהלך על המשמע מינה. לא הייתה כוונת התנא לשמיעין ומה דעתו בנידון של רבי יוחנן, שאם אמר הריני משלם, קנה את תשלומי הכנס. מביאה הגמרא הוכחה לרבי יוחנן מברייתא, תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו בברייתא כשיטת רבי יוחנן. כך שנינו, הסוחר פרה מחברו ונגנבה מן הסוחר, ואמר עלה. אמר הסוחר, הריני משלם ואיני נשבע, ואחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל לסוחר. אומר רש"י, אף על פי שהסוחר חייב בגניבה ואבידה מכל מקום, אם רוצה לשקר ולהישבע שנאנסה, היה נפטר בשבועה, לכן כי אמר שנגנבה, וחייב עצמו בקרן, נקנה לו הכפל. מבואר מדברי הברייתא כדעת רבי יוחנן, שכיוון שאמר הסוחר הריני משלם, זכה בכפל. ממשיכה הגמרא לדון בסוגי השומרים השונים ששילמו את הקרן, האם קונים הם את הכפל שאמרו שישלמו, וכן כששילמו ממש. ולצורך ביור דברי הגמרא, הקדמה קצרה, על חילוקי הדינים שנאמרו בשומרים. 4 שומרים הם, שומר חינם סוחר, שומר שכר ושואל. שומר חינם פטור מגניבה ואבידה וחייב רק כאשר פשע בשמירת הבהמה, וכשלא פשע ישבה שלא פשע, ויפטר מן התשלום. שומר שכר וסוחר חייבים בגניבה ואבידה, אבל פטורים מן העונסין. ושואל חייב בכל, חוץ מאשר אם מתה הבהמה מחמת מלאכה. והטעם הוא שהרי לא שאלה מבעליה לעמידה אצלו, אלא להשתמש בה. והמקורות להלכות הללו הם מן הפסוקים שנאמרו בענייני השומרים שהגמרא תביא לקמן בדף צדידה לתמוד ב'. אומרת הגמרא, מר אף פאפה שומר חינם, כיוון שאמר פשעתי, כיוון שהודה שנגנבה מחמת שפשע בשמירת הבהמה וחייבו בתשלום דמיה, מקנה לבקפילה, מסכימים הבעלים שיזכה בכפל. די ביי פתר נפשי בגנבה, שאילו רצה היה יכול לפתור עצמו בטענת שקר ולומר שנגנבה ממנו ולהישבע על כך, וכיוון שהודה בפשיעתו וחייב עצמו בקרן, קנה את הכפל. שומר שכר שנגנבה ממנו הבהמה, כיוון שאמר נגנבה וחייב עצמו בתשלום דמיה, מקנה לכפילה. מסכימים הבעלים שיזכה בכפל. דהי באי פטר נפשי בשבורה ומתה. שילו רצה היה טוען שנשברה הבהמה או מתה, שדברים אלו בכלל אונס הם, ושומר שכר פטור על כך. וכיוון שהודה בגניבה וחייב עצמו בקרן, נקנה לו הכפל. אבל שואל שאומר על בהמה שהוא שלה לו והרה לה, אחד מהמקרים הללו גניבה, אבידה או אונס, ואומר הריני משלם, לא מקנה לכפילה, אין הבעלים מקנה לו מחמת הודעתו את הכפל. והטעם, משום שהשואל, במה יבל אלי מפטר נפשי, באיזה טענה יכול לפתור את עצמו? אם תאמר, באמת המחמת מלאכה, שהיה טוען שמתה מחמת מלאכה והיה פטור מלשלם, אין זו טענה טובה. כיוון שמתה בהמה מחמת מלאכה זה מקרה לא שכיח, וכיוון שהשומר אינו יכול לפתור את עצמו אלא בטענה שאינה שכיחה, לכן גם כשהודה וחייב את עצמו, אין הבעלים מקנים לו את הכפל. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי רב פאפה בעניין שואל. איקא דאמרי יש אומרים שכך אמר רב פאפה, שואל נמי שואל אפו, כיוון שאמר הריני משלם מקני לכפילה, מקנה לו הבעלים את הכפל, די בי פטר נפשי, במתה מחמת מלאכה. שהרי אם רצה היה נפטר בטענה שמתה בהמה מחמת מלאכה, וכיוון שכך מקנה לו הבעלים את הכפל. אמר לי רב זביד, אמר לו רב זביד, אחי אמר רבי, כך אמר רבי. שואל אינו קונה את הכפל עד שישלם ממש, מה איתה מה? מדוע שונה דינו משאר השומרים, מועיל בכל הנאה שלו, כיוון שיכול לעשות במלאכה ואינו משלם עליה. בדיבור, בדיבור של השומר שאמר הריני משלם, לא מקנה לכפילה, אין בדעתו של הבעלים להקנות לשואל את הכפל עד שישלם, ושונה בזה משאר השומרים, לפי שלא עשה לו השואל טובה בכך שהודה שנאנסה בהמה ממנו. כיוון שמוטל על השואל להניח את דעתו של המשיל, שהרי השאיל לו את הבהמה חינם ללא תמורה. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רב זביד ששואל אינו קונה עד שישלם. תניא כבתי דרב זביד, השואל פרה מחברו ונגנבה מרשות השואל וקידם השואל ושילם את דמי הפרה, ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל השואל, ומוכח ממה שלא הזכירה הברייתא ואמר הריני משלם, אלא וקדם השואל ושילם, כדברי רב זביד ששואל רק אם שילם קנה את הכפל. דנה הגמרא לאיזה מהלשונות דלאל בדעת רב פאפה קשה מהברייתא. ללישנא קמא דרב פאפה ודאי לא אביה תיופתא. ללשון הראשון שהבאנו בדברי רב פאפה, שרב פאפה אמר שואל שאמר הריני משלם לא קנה את הכפל, ודאי לא אביה תיופתא. ודאי אין להקשות מדברי הברייתא הללו, שהרי אף בברייתא מבואר שאין השואל קונה את הכפל אלא על ידי תשלום. לעומת זאת ללישנא בתרא, ללשון האחרון בדברי רב פאפה, שרב פאפה סובר שאף שואל שאמר הריני משלם קנה הכפל, למה תאבית תיופתא, שמה תאם ייקח קוצ'יה לדבריו, שהרי בדברי הברייתא משמע שרק אשר שילם ממש קונה את הכפל. אמר לך רב פאפה, לו רב פאפה היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך, הרי לא נאמר בברייתא במפורש אם אמר הריני משלם לא קנה את הכפל, אלא רק לומדים זאת מדברי הברייתא שאמרה שילם. וכי מי אלימה ממתניתין דקטני שילם והוקימנה באמר? האם הברייתא יותר מפורשת מהמשנה שכתוב בשילם והעמדנו אותה שהכוונה היא שאמר הריני משלם? אם כן הכנה מבאמר, גם כאן בברייתא שכתוב בשילם, שנפרש שהכוונה היא שאמר הריני משלם. בקשה הגמרא מדמי, וכי ניתן לדמות בין האמור במשנה לאמור בברייתא, אתם שם במשנה לא קטני קידם. לא נאמר קידם השואל ושילם, אלא רק שילם. ולכן ניתן לפרש זאת שהכוונה אמר הריני משלם. אבל לך כאן בברייתא, קטני כתוב וקידם ושילם, ומשמע שילם דווקא. ואם כן, לא ניתן לכאורה לפרש שכוונת הברייתא, ואומרה שילם, אף איכן שאמר הריני משלם. דוחה הגמרא ואומרת, גם בברייתא אפשר לפרש מה היא קידם, מה משמעותה של המילה קידם, קידם ואמר. קידם הכוונה שקידם ואמר הריני משלם, אם כן נמצא שאין חילוק בין משנתנו לברייתא, וכמו שמהמשנה אין להקשות על רב פאפה, כך אין קושייה מדברי הברייתא על דבריו. מוסיפה הגמרא להקשות משינוי הלשון בין הברייתות, עמידה קטן לגבי סוחר, והרי ממה שנקטה הברייתא שהובא לאל לשון ואמר לגבי סוחר, שנאמר בברייתא סוחר פרה מחברו ונגנבה ואמר עלה הריני משלם, ואילו הברייתא מדברת לגבי שואל, כתבה לשון קידם ושילם, שמאמינה, למד מכאן, שתיבת קידם משמעותה, כי בדווקא קטני, דווקא נאמר קידם, בכוונת הברייתא שרק אם שילם, קנה את הכפל. אומרת הגמרא שיש לדחות הקושייה ולומר, מי לגבי הדדי תניא, אם שתי הברייתות הללו נשנו יחדה באותו מעמד, שאכן ניתן יהיה לדייק משינוי הלשון, הרי כל ברייתא נשנתה בפני עצמה, ואם כן, אין לדקדק משינוי הלשונות. שאילינו לתני, דבי רבי חיה ודבי רבי הושעיה, שאלו זאת בני הישיבה מהתנאים שהיו שונים את התוספתות מרבי חיה ורבי הושעיה, שהם עיקר הברייתות, כנאמר במסכת חולין בדף קוף ממאלף עמוד א', כל ברייתא שלא נשנתה בבית מדרשם של רבי הושעיה ורבי חיה, לא ניתן להשיב ולהקשות ממנה על שמועות אחרות הנאמרות בבית המדרש. כך אומר פה רשי, ובמסכת חולין מוסיף רשי, שהם סידרו את הברייתות ודקדקו בדברי כל חכם לומר כמו שאמר, ואמרי גבי הדדי תעניין. והם השיבו כי אכן נשנו הברייתות הללו יחדה בבית המדרש, ובדווקא אמרו בברייתא את המילה קידם, שהמשמעות היא שרק אם שילם קנה את הכפל. חוזרת הגמרא לדון בדינו של רבי יוחנן, שאם אמר הריני משלם קנה את הכפל. פשיט הדבר פשוט הוא שאם אמר איני משלם ואין הבעלים מקנים לו את הכפל, וחזר ואמר הריני משלם, הרי שעתה מסכימים הבעלים שיקנה את הכפל, שהרי כאמר הריני משלם. סוף סוף הרי הוא אמר הריני משלם וממילא קנה עכשיו את הכפל, אלא יש לדון במקרה שבו אמר הריני משלם וחזר ואמר אחר כך איני משלם ונמצא הגנב. מה הדין במקרה זה? מי אמרינן מהדר כמה הדר בי? האם אנחנו אומרים שחזר בו מסכמתו לשלם ועל כן לא יקבל את הכפל, או דילמה במילטקאי ודחוי יהודי כמת חילי, או שמא עדיין עומד בדבריו שישלם, ולא אמר שאינו משלם, אלא כדי לדחות את המפקיד מעליו, וכעת שנמצא הגנב יקבל השומר את הכפל. ספק שני, אמר השומר למפקיד, הרי אני משלם, ומת השומר קודם שהספיק לשלם, ואמרו בניו למפקיד, אין אנו משלמים ונמצא הגנב, מהי, מה הדין בזה? מי אמרינן מהדר כאדרבהו? האם אנחנו אומרים שחזרו הבנים מהסכמת אביהם לשלם את דמי הבהמה ולא יקבלו את הכפל? או דילמה במילתא דאבוהון קיימה ודחוי יהודי כמת חולי? או שמא עדיין הם עומדים בהסכמת האב לשלם, אלא שאמרו כך כדי לדחות את המפקיד מעליהם, ועכשיו שנמצא הגנב יקבלו את הכפל. ספק שלישי, מת השומר קודם שהספיק לומר הרי אני משלם, ושילמו בנים של השומר למפקיד, מהי, מה הדין בזה? האם זכו בכפל או לא? האם מצי אמר לו, יכול המפקיד לומר להם, כי אקניק פעילה, להבוכן דאביד לי נפשי, לדתחו לו? אף שמקנה אני את הכפל, אין זה אלא להביכם, שפעמים רבות עשה לי קורת רוח. ולא לכם. לכם אני לא מקנה. או דילמה, הצד השני של הספק לא שנה. אין הבדל בדבר, והמפקיד מקנה את הכפל, הן לשומר והן לבניו. ספק רביעי. מת המפקיד ונגנבה בהמה. ואמר השומר לבני המפקיד, הרי אני משלם, או ששילם ממש לבנים של המפקיד, מהי, האם זכה השומר בכפל או לא? האם מצו אמרי לי, יכולים בני המפקיד לומר לו, כי אקני לך אבונה כפילה, דאבדת לי נייח נפשי, אף שאבינו היה נכון להקנות לך את הכפל, אין זה אלא מפני שעשית לו קורת רוח פעמים רבות, אבל לנו לדידן לא, אבל לנו שלא עשית עמנו דבר, איננו מקנים לך, או דילמה לא שנה, או שמה אין הבדל בדבר, וגם הבנים מקנים לו את הכפל, ספק חמישי, שילמו בנים לבנים, מתו הן המפקיד והן השומר, ושילמו בני השומר לבני המפקיד, האם קנו את הכפל או לא? מהי? כי ייתכן לומר שלא קנו דבר, כיוון שלא הם ולא אביהם עשו לבני המפקיד קורת רוח, ולא המפקיד קיבל קורת רוח מהם, או שמה? גם באופן זה קונים את הכפל, כיוון שהמפקיד והשומר הייתה להם קורת רוח זה מזה, אז די בכך, בכדי שיקנו הבנים מהבנים את הכפל. ספק שישי, שילם השומר מחצה, מסכום הגניבה דהיינו ששילם או שאמר הרי אני משלם מחצית מסכומה, מהי? האם הועיל הדבר לקנות מחצית הכפל או שייתכן שבאופן זה אינו מקנה לו כלל? שכיוון שיתריכו על מחצית הכפל אינו מקנה לו כלל, אומר הריטב"א. ספק שביעי, אם נאמר בספק הקודם שאינו קונה מחצית הכפל, מה הדין באופן ששאל שתי פרות ונגנבו ושילם השואל רק על אחת מהן? שאמר הרי אני משלם, ולא אמר מת המחמת מלאכה שהיה נפטר בטענה הזו. מהי? שיש לומר שכיוון ששילם פרה שלמה קנה את הכפל של הפרה הזו, או שמה יש לומר שכיוון ששתיהן פיקדון אחד ואינו משלם כולו, אין המפקיד מקנה לו את הכפל, שהרי סוף סוף נפסד על ידו בפרה אחת. ספק שמיני, שאל פרה מן השותפים ונגנבה ושילם את חצי דמיה לאחד מהם, מהי? האם קנה את חצי הכפל שהרי שילם את כל חלקו של אותו שותף, או שמה אין קונה אלא אם כן הוא משלם את כל הפרה. וכל זה הוא לצד שבשילם מחצה אינו קונה, אומר הריטב"א. ספק תשיעי, שותפים ששאלו פרה אחת ושילם אחד מהם את חצי דמיה, מהי? האם קנה את חצי הכפל כיוון ששילם את כל החלק שמוטל עליו לשלמו? או שמה אין המפקיד מקנה את הכפל אלא אם כן שולמה לו כל הפרה? ספק עשירי, שאל מן האישה פרה של נכסי מלוג. נכסי מלוג זה נכסים שהכניסה האישה לבעלה. הנכסים שייכים לאישה, אבל הבעל אוכל פירות. אז שאל מן האישה פרה של נכסי מלוג שדינם הוא שהקרן שלה והפירות של הבעל ושילם את הפרה לבעלה, מה? האם כיוון שהקרן אינו של הבעל אין תשלומה ותשלומים המועילים לקנות את הכפל, או שמה כיוון שהבעל אפוטרופוס על הנכסים ואוכל את פירותיהם, הוא נחשב בעלים עליהם והתשלומים ששילם לו מועילים לקנות? והספק האחד עשר, אישה ששאלה פרה לצורך הרישת קרקע שנכסי מלוק שלה ושילם בעלה למשיל, מהי, האם קונה את הכפל, או שמה כיוון שלא היא שילמה אל הבעלה, אין המשיל מקנה לה אותו. מסיקה הגמרא, תיקו, יעמדו הספקות הללו, כי הם לא הוכרעו. תיקו, ראשי תיבות שתשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ואי בעיות, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. וכתב הריף שההלכה היא שממון מוטל בספק חולקים, ולכן גם בזמן הזה שאין דנים דיני כנסות, אם תפס אין מוציאים מידו. אילו הראש פסק שההלכה היא המוציא מחברו עליו הראיה. שנינו במשנה שילם ולא רצה להישבע, השומר שילם ולא רצה להישבע על הפרה שנגנבה, ונמצא הגנב משלם תשלומי כפל. למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. מביאה הגמרא את דברי רבונה אומר שעדיין עליו להישבע. אמר רבונה, אף כאשר השומר משלם, משביעים אותו שבועה שאינה ברשותו. מה איתם? מה הטעם לשבועה הזו? משום דחיישין, אנחנו חוששים אנו, שמה משהו חפץ לשלם ולא להישבע, אין זה אלא מפני שעיניו נתן בה, כלומר שחשק בה לעצמו, ועל כן הוא חפץ לקנותה מהמפקיד נגד רצונו של המפקיד. בקשה הגמרא ממשנה על דינו של רבונה, מי טיבי שנינו במשנה במסכת שבועות דף מ"ג עמוד א', המלווה את חברו על המשכון, שנתן ללווה למלווה משכון עבור ההלוואה, ועבד המשכון, וחייב המלווה לשלם את דמיו ללווה ולנקותה מדמי ההלוואה. נאמרו במשנה ארבעה דינים, שניים שהמלווה תובע את הלווה, והלווה או כופר בכל שפטור משבועה, או מודה במקצת שחייב בשבועה. בשני דינים שהלווה תובע את המלווה, והמלווה או כופר בכל שפטור משבועה, או מודה במקצת שחייב בשבועה. דין ראשון, אם טען המלווה ואמר לו ללווה, סלע שהוא שני שקלים, סלע ערכו שני שקלים, והשקל ערכו שני דינרים, נמצא שיש בסלע ארבעה דינרים, אז טען המלווה ואמר לו ללווה, סלע שהוא שני שקלים, מלוותיך עליו על המשכון, ושקל היה שווה, שקל שהוא חצי סלע היה שווה המשכון, ונמצא שמשעבד המשכון יש לנקות מהחוף סך של שקל אחד, ונותרת חייב לי שקל, ועליך לשלמו לי. בעלה אומר הלווה, אומר למלווה, לא כי, אין הדבר כך, אלא סלע הלוויתני עליו, וסלע היה שווה, ונמצא שיצא חובי בחופך, והרי לי פטור מלשלם הדין בזה, הוא שאכן פטור הלווה, לפי שהוא כופר הכל, שלדעתו אינו חייב כלל, וכופר הכל אינו חייב אפילו שבוע. דין שני, טען המלווה סלע שהוא שני שקלים, מלוותיך עליו ושקל היה שווה. נמצאת חייב לי עדיין שקל אחד, ועלה אומר לא כי, אין הדברים כך, אלא סלע שהוא ארבעה דינרים מלוותני עליו ושלושה דינרים היה שווה, ונמצא שהלווה מודה, שעדיין הוא חייב למלווה דינר אחד, חייב הלווה שבועת מודה במקצת. שהרי הודע במקצת הטענה שהמלווה טוען שהוא חייב לו שקל, והוא מודה שחייב דינר שהוא חצי שקל, ומודה במקצת הטענה חייב שבוע. דין שלישי, טען הלווה למלווה, סלע אחד הלוויתני עליו, אילו המשכון שניים היה שווה, ונמצא שלא רק שאיני חייב לך דבר, אלא שאתה חייב לי עוד סלע, והוא מחויב המלווה משום שמלווה על המשכון, אז המלווה הוא שומר שכר על המשכון, ועלה המלווה אומר כנגדו, לא כי אלא סלע הלוויתיך עליו, וסלע היה שווה, ויצא חובי בחופך, והרי אני פטור מלשלם לך. הדין בזה שהמלווה פטור לפי שהוא כופר הכל, שטוען שאינו חייב דבר, וכופר הכל פטור משבועה. דין רביעי, טען הלווה למלווה, סלע אחד הלוויתני עליו, אילו המשכון שניים היה שווה, ונמצא איתה חייב לי סלע אחד. בעלה אומר, המלווה כנגדו טוען, לא כי אין הדברים כך, אלא סלע הלוויתיך עליו וחמישה דינרים, שהם סלע ברבע היה שווה, ונמצא שהמלווה טוען שהוא חייב רק דינר אחד, חייב המלווה להישבע שבועת מודה במקצת, שהרי הודע במקצת טענת הלווה, שהלווה טען שהוא חייב לו סלע, והוא מודה בחיוב של דינר, ומודה במקצת חייב שבועה. מסיים את המשנה, מי נשבע? שטענתו נכונה והמשכון שווה כדברה ושלא כדברי האדם שכנגדו, מי שהפיקדון אצלו, דהיינו המשכון היה אצלו, והוא המלווה ששמר על המשכון. שם הישבה זה הלווה, ויוציא עלה המלווה את הפיקדון, ויוכיח שאין האמת כדברי הלווה בטענתו, כמה שווה היה המשכון. ועל ידי כך יפסלנו לעדות ולשבועה. ואילו רבינו חננאל מפרש, החשש אינו, אלא משום שהדבר נראה כשבועה לבטלה, וזה גנאי להישבה כאשר הדבר יכול להתברר אחר כך. ולכן הטילו את השבועה למלווה, והוא לא יישבה, עד שידע שאי אפשר למצוא את הסלע, שאי אפשר למצוא את המשכון. קודם שהגמרא מקשה על רבונה, היא מבררת את סוף דברי המשנה. שנינו במשנה שהמלווה נשבע ולא הלווה, בגלל החשש שהוזכר במשנה. מבררת הגמרא, היה, לאיזה דין במשנה נאמרו הדברים הללו, החששות הללו. הילה, אם נאמר שזה נאמר הסיפה על הדין הרביעי של המשנה, שבמקרה המובא שם יישבע המלווה ולא הלווה, שמה יישבע הלווה, והמלווה יוציא את הפיקדון, וקשה בטייפוק ליד לשבועה גבי מלווה היא, הרי גם בלא הטעם האמור במשנה, מי שצריך להישבע הוא המלווה ולא הלווה, דאקמודה במקצת הטענה, שהרי המלווה מודה במקצת הטענה שטוען לו הלווה, ומחויב המלווה שבועה מעיקר הדין, שבועת מודה במקצת. אלא אמר שמואל, מבאר את הגמרא, אמר שמואל, דברים אלו שהמלווה נשבע ולא הלווה, שמה יוציא המלווה את הפיקדון אחר השבועה של הלווה, נאמרו הרישה, על הדין האמור ברישה של המשנה. שואלת הגמרא, מהי הרישה, מהי הכוונה על הרישה, הרי בדין הראשון של המשנה נאמר שהלווה פטור מכלום. משיבה הגמרא, הכוונה היא הסיפה דרישה, על הדין האחרון שבחלקה הראשון של המשנה, דהיינו הדין השני מתוך הארבעה דינים. שנינו שם סלע הלוויתיך עליו שקל היה שווה, ועלה אומר לא כי, אלא סלע הלוויתני עליו שלושה דינרים היה שווה, חייב. דשבועה גבי לווהו. למעיקר הדין השבועה מוטלת על הלווה, שהרי הלווהו מודה במקצת. ואמרו רבנן לשתה במלווה, ובכל זאת תקנו חכמים שישבע המלווה, שכיוון שחייב הלווה להישבע מן התורה, אי אפשר לבטל את חיובו, אבל חכמים חששו, שמה ישבע זה, הלווה ישבע, ויוציא עליי את הפיקדון. ויפסלו אותו לעדות ולשבועה, ובכדי שלא ייפסל ישראל לעדות ולשבועה, נטלו ממנו מהלווה את השבועה הזו, והטילו אותה על המלווה. מסיימת הגמרא את ההוכחה מהמשנה שלא כרבונה. אם איתה לדי רבונה, ואם יש את דינו של רבונה שבכל מקרה שהשומר משלם עליו להישבע שאינה ברשותו, הרי כיוון דמשתה במלווה, שבועה זו שאינה ברשותו, איך היא מצימה פיקלה? איך יוכל המלווה אחר כך להוציא את המשכון? הרי הוא נשבע שהמשכון אינו ברשותו. ואיך אמרה המשנה שיש לה חשוש, שאם יישבע הלווה יוציא המלווה את הפיקדון ויפסלנו, הרי נשבע המלווה שהמשכון אינו ברשותו. מיישבת הגמרא את התמיהה הזו על רבונה בכמה יישובים. תירוץ ראשון, אמר רבא, מדובר במשנה באופן שאינו נשבע שבועה זו, שאז יש לו חוש שיוציא אחר כך את הפיקדון. וכגון שיש עדים שנשרפה, שאז אין צורך שישבע שינה ברשותו, שהרי גם עדים מעידים כך. שואלת הגמרא, יחי, אם כך מדובר שיש עדים שנשרפה, מאיך אם הייתי לה? מאיכן יביאנה שנחשו שאם ישבע לו ויוציא המלווה את הפיקדון? ובחידושים המיוחסים לרתבה מסביר, שאומנם כוונת רבא הייתה שהעדים אמרו, שראו בגד עם סימן פלוני שנשרף, הלווה אומר שבגד זה שלא היה, שעדיין יש לחשוש שמה אחר היה, ויוציא המלווה את הפיקדון אחר שישבע הלווה, ושאלת הגמרא הייתה שאם סומכים על עדותם שלא להשביעו שאינה ברשותו, יש לסמוך גם שלא יוציאנו עוד המלווה. אלא מיישבת הגמרא באופן שונה, אלא אמר רב יוסף, מדובר במשנה שיש עדים שנגנבה, ולכן אינו צריך עכשיו להישבע שאינה ברשותו, וכיוון שהפיקדון נמצא בעולם, יש לחשוש אחר שהיא שווה לווה, יוציאנה המלווה ויוכיח לכל שנשבע לווה שבועת שקר. שואלת הגמרא, אף שאין מדובר שיש עדי שריפה אלא עדי גניבה, סוף סוף מאיך אם הייתי לה, מאיכן יביאנה לכחיש בה את דברי הלווה, משיבה הגמרא, יש לחשוש משום דתרח ומה הייתי לה, יתרח ויביאנה על ידי שיחזר וישאל מי הם הנכנסים לביתו וימצא הגנב. שואלת הגמרא, יחי, אם כך אנחנו חוששים שהמלווה יביאנה, אם כן, כי משתה במלווה נמי ליטרח לווה ולהיתי, גם כאשר אנחנו מטילים את השבועה על המלווה, עדיין יש לחשוש שיתרח על לווה, ויביאנה להכחיש את דבריו. משיבה הגמרא ביש, למה מובן הדבר שמלווה ידע, מן כעיל ונפק בביתה, ואז היא בלתריך, ומה הייתי לה? המלווה יודע מי נכנס ויוצא בביתו, ולכן יכול לחפש אחריהם ולתרוח, למצוא את הגנב ולהביא. אלא לווה מי ידע מן עיל ונפק בביתה דמלווה? האם הלווה יודע מי נכנס ויוצא בבית המלווה, שאנחנו חוששים שמה הלווה ישיג מהם את הפיקדון? ונמצא שאכן ניתן לומר שבמשנה מדובר באופן שאין המלווה צריך להישבע שאינה ברשותו, כיוון שיש עדים שנגנבה ואין לחשוש שאינב נתן בה, ובכל זאת יש לחשוש שמה יתרח וישיג את הפיקדון ויכחיש את הלווה, ולכן יישבע המלווה. תירוץ שני, אביי אומר, יש לבאר את המשנה שלא באו עדי שריפה או עדי גניבה, ואכן על המלווה להישבע שאינה ברשותו. מכל מקום, אמרו חכמים שיש להפוך את השבועה כמה היה שווה, גזירה שמה יטעון המלווה ויאמר לו ללווה אחר שבוע מצאתיה, ונמצא שלא הוכחשה שבועתו שאינה ברשותו, שאז עדיין לא ידע שהיא ברשותו. תירוץ שלישי, רבה שיאמר, כך כוונת המשנה, זה נשבע וזה נשבע, גם הלווה וגם המלווה זקוקים להישבע. זה המלווה נשבע שאינה ברשותו, וזה הלווה נשבע כמה היה שווה המשכון. ואחי כאמר, כך כוונת המשנה, מי נשבע תחילה? והתשובה, מלווה נשבע תחילה, שמה יישבע זה הלווה קודם שנשבע המלווה שאינה ברשותו, ויוציא עלה את הפיקדון, יוציא המלווה את הפיקדון ויראה לכל שנשבע לשקר ואינו מכחיש את דבריו שאינה ברשותו, שעדיין לא נשבע על זה. ואין להקשות שגם בלא זה הדין נותן שישבע קודם המלווה שאינה ברשותו, שהיה מקום לומר שכיוון ששבועתו מדי רבנן ואילו שבועת הלווה מן התורה, יוכלו בית דין להקדים את שבועת הלווה, ולכן אומרת המשנה שאין לעשות כן. כך אומר הרתבה. מקשה הגמרא קושיה נוספת מן המשנה הזו על דברי רבונה. רבונה בר תחליפה משמי דרבה אמר רישא דסייפה, הדין הראשון בחצי השני של המשנה, תיובתא לרבונה. זוהי פרחה על חידושו של רבונה, נאמר במשנה, סלע אלוותני עליו שתיים היה שווה, ועלה אומר לא כי, אלא סלע אלוותיך עליו סלע היה שווה, פטור. ואם איתה לידי רבונה, ואם יש לה מלווה להישבע שאינה ברשותו כדברי רבונה, אם כן קשה. מיגו מתוך דמשתה במלווה דעינה ברשותו, לשתה בנמי הגלגול שבוע כמה היה שווה? שישבע המלווה גם כן כמה היה שווה? ומטעם גלגול שבוע? כמו שדרשו במסכת קידושין בדבזה חמוד בית משבועת סוטה, שבעלה משביע את האישה, אמן שלא סתית מאיש זה שכיניתי לו, ואמן שלא סתית גם מאדם אחר. מגלגלים עליה עוד שבוע. אותו דבר גם פה, שישבע המלווה, גם כן כמה היה שווה, מטעם גלגול שבועה, שאדם שכבר מוטלת עליו חובת שבועה, יכולים להטיל עליו להישבע, אגב שבועה זו גם לעניינים נוספים. ומוכח מזה שאין מוטלת על המלווה שום שבועה, גם זו שאינה ברשותו, ולכן אין לגלגל עליו שבועה, כמה היה שווה. מיישבת הגמרא, אמר רב אשי, אמרתי לשמעת כמי דרב כהנא, אמרתי את הסוגיה הזו לפני רב כהנא, ואמר לי, שיש ליישבת הקושיה הזו ולומר, תהה במאמינו. המשנה מדברת, במאמין הלווה למלווה שאינה ברשותו, ולכן אי אפשר לגלגל עליו להישבע, כמה היה שווה. שואלת הגמרא בנהמני, לווה למלווה נמי, בה כמה היה שווה? ולמה לא יאמין הלווה למלווה, גם בשאלה הזו, כמה היה שווה המשכון? כשם שהוא מאמינו שאינה ברשותו, ואינו מסכיקו להישבע על כך, משיבה הגמרא, אין הלווה מאמין בכך למלווה, לפי שהוא אומר, לא קימלה בגבי, אין המלווה בקי בטיבו של המשכון לדעת שוביו, משום שלא נתן דעתו עליו, ולכן אין לסמוך עליו ללא שבועה. שואלת הגמרא ונהמנה, מלווה ללווה, שיאמין המלווה ללווה, כמה היה שווה המשכון דקימלה בגבי, שהרי הלווה בקי בכך, כיוון שהוא שלו, בוודאי הוא יודע את ערכו. משיבה הגמרא, לא מהימן לי. אין המלווה מאמין ללווה, ונמצא שהדין האמור במשנה שפטור המלווה, כאשר הוא כופר הכל, וטוען שערך המשכון היה שווה לערך ההלוואה, ויצא זה בזה, הרי זה באופן שהמלווה נאמן על הלווה, והלווה לא נאמן על המלווה, שאילו היו שניהם נאמנים זה על זה, לא היו באים לבית הדין, לדון על ערך המשכון, וכיוון שנאמן המלווה על הלווה, אינו מסקיקו להישבע, שאינה ברשותו, ומשום כך, גם אינו יכול לגלגל עליו את השבועה, כמה היה שווה. שואלת הגמרא, ומה ישנה לווה דמהימן ללמלווה, ומה ישנה מלווה דלא מהימן ללווה? למה נקטה המשנה את הדין שאין המלווה נשבע ללווה באופן שנאמן המלווה ללווה ואין נאמן הלווה למלווה? משיבה הגמרא, לווה מקיים בי במלווה. הלווה מקיים במלווה את האמור בפסוק בספר משלי פרק י' פסוק ג', תומת ישרים תנחם. תומתם של הישרים, הליכתם בדרך הנכונה, תנהלם ותניגם. כך מפרש אמרשי בספר משלי, שמזה יש ללמוד, שאם ראית אדם שנתעשר מן השמיים, תדע שאדם נאמן הוא, שלמלא זאת לא זכה לכך. ולכן כיוון שהמלווה הוא בעל ממון, יודע הלווה שאדם נאמן הוא ויש לסמוך עליו. ואילו מלווה מקיים בבלווה, המלווה מקיים בלווה את האמור בהמשך הפסוק, בסלף בוגדים ישדם. שמי שאינו נאמן מתרושש ונחסר, ולכן כיוון שרואה המלווה שנזקק לו הלווה, והיינו שעני הוא, אינו מאמינו כמה שווה המשכון ועליו להישבע על כך. מביאה הגמרא מעשה בעניין זה של הקנעת כפל, ההוא גברא דאפקיד כיפי גבי חברי, מעשה באדם שהפקיד נזמים אצל חברו. ובמסכת עירובין בדף צדי וו כותב רשי פירוש נוסף, שהיו אלו מרגליות שהפקיד אצל חברו. לאחר זמן אמר למפקיד לשומר, אב לי כיפה יחזר לי את נזמי. אמר לי השומר, לא ידענה איך הותבינו, איני יודע איכה ננחתים. עתה לקמי דרב נחמן, בא אותו אדם לפני רב נחמן, אמר לרב נחמן, כל לא ידענה פשיות היא. כל שומר שאינו יודע איך נניח את הפיקדון נחשב הדבר כפשייה, שהיה לו לזכור את מקומו. שאפילו יניחם במקום המשתמר, היה לו לזכור איך נניחם כדי שיוכל להשיבם לבעלים, אומר הריטב"א. ואילו המאירי מביא שיטה שהפשיעה היא מה שאינו יודע אם יניחם במקום המשתמר או לא, כי אם הוא בטוח שיניחם במקום המשתמר, אין זו פשיעה אלא אבידה ושומר חינם פטור עליה. אז אם כן אמר לי רב נחמן, כל לא ידען הפשיעות ההיא, כל שומר שאינו יודע איך נניח את הפיקדון נחשב הדבר כפשיעה, ועל כן זיל של אם לך תשלם את דמי הנזמים. ולשון השולחן ערוך בחושן משפט, סימן ראי צדי א' סיף זין, שאינו יכול לומר לו אמתן עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך אלא חייב לשלם מיד. וכתב הביאור הגרא שמקורו של השולחן ערוך מאמור כאן בגמרא זיל של אם לך תשלם, שהכוונה שישלם מיד ואינו צריך להמתין לו שיחפש. מספר את הגמרא, לא שילם אותו אדם, אז על רב נחמן, הלך רב נחמן אגבי לאפנדי מיני, גבה ממנו את הטרקלין שהיה לו בפיראון דמי אלו שהתחייב בהם. לסוף השתקח כיפי ואיקור. לאחר מכן נמצאו הנזמים אלא שבינתיים התייקרו, אמר רב נחמן, הדין בזה הוא אדרי כיפי למראיו ואדרי אפנדה למרה. חוזרים הנזמים לבעליהם המפקיד וחוזר הטרקלין לשומר. אמר רב אבי יתבין הקמי דרב נחמן, הייתי יושב לפניו של רב נחמן כשדנת לדין הזה, ופירקין המפקיד אבא, והפרק בו עסקנו היה פרק המפקיד, הפרק שאנחנו לומדים אותו. ואמרי לי ושאלתי את רב נחמן על מה שפסק, הרי שנינו במשנה שאם שילם השומר ולא רצה להישבע ולהיפטר, שזכה בפיקדון, ואם כן כאן ששילם השומר, יש לנו לומר שזכה בנזמים, ואם התייקרו דמיהם, נסתכר בכך, שרווח היוקר שלו, ואיך אמרת שמשיבים את הנזמים למפקיד? ואומרים התוספות בדיבור המתחיל והוא תבינה, שצריך לומר שהיוקר נחשב כשפחה דמעלמה, ככפל, ואינו כגזלות ובלדות שהם שבח שבגוף הפיקדון, שכיוון שהם ניכרים בגוף הבהמה, אינו מקנה אותם, מה שאין כן ביוקר, מה שאין כן בהתייקרות. אומרת הגמרא, מספר רבה ולא אדר לי, ולא ישיב לי רב נחמן על השאלה הזו, ושפי רבה ולא אדר לי, וטוב עשה רב נחמן שלא ישיבני, מה הייתה מה? מה הטעם? לפי שזה לא דומה לדין של המשנה, המעשה הזה לא דומה לדין של המשנה, דעתם לא אטריך לבי דינה, אך אטריך לבי דינה. שם בדין המשנה, מקנה המפקיד לשומר את הפיקדון, אם שילם לו עליו לפי שלא יטריכו לבי דין, אבל כאן במעשה של הנזמים שעבדו, כיוון שיטריח השומר את המפקיד לבי דין, אינו מקנה לו את הפיקדון, ולכן אין רווח היוקר שייך לשומר, אלא משיבים את הנזמים לבעליהם, ואת הטרקלין לבעליהם הראשונים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אטריכי, ואף שאם יטריחו לשבוע ואחר כך שילם ומקנה לו את הכפל, כמו שאמר רבא במסכת בבא קמא בדף קח עמוד א', בכל זאת אין זה דומה לכאן, ששם לבסוף שילם מרצונו, מה שאין כן כאן, שהוא צריכו לגבות את טרקלינו בעל כורחו. מקשה הריטב"א, מה סבר רבא לדמות את המקרה הזה שיטריחו לבית דין למשנתנו ששילם מעצמו? תרץ הריטב"א שרבא לשיטתו במסכת בבא קמא בדף קח, שאם שילם אחר שנשבע גם כן מקנה לו את הכפל, וסבר רבא שכשם שאם יטריחו לשבוע מקנה לו את הכפל, הוא עדין ביטריחו לתשלומין. דנה הגמרא אודות מה שאורה רב נחמן להשיב את הטרקלין לבעליו הראשון, דהיינו על השומר. לממרה אומרת הגמרא, אם נאמר שממעשה זה יש לי ללמוד לסבר רב נחמן, זה שומה הדר, קרקע שיריחו את שוויה ונטלוה מאדם החייב ממון לחברו על מנת לפרוע בה את חובו, חוזרת היא אליו אם טרח והשיג ממון ובא לפדותה. כי לכן נורא כאן רב נחמן שישיבו את הטרקלין לבעליו הראשונים. זה לגבי הטרקלין, אבל צריך לומר שאומנם חזרת הנזמים אינה בגלל ששומה אדר, אלא מעיקר הדין מפני שלא יקנה לו אותם. דוחה הגמרא ואומרת אין ראיה שרב נחמן נורא להחזיר את הטרקלין לבעליו הראשונים, זה משום ששומה אדר. שגם אם נאמר שאין זה כך, אלא שאין הלווה יכול לשוב ולהוציא את הנכסים שניטלו הימנו לפיראון חובותיו, בכל זאת שייני אתם, שונה מקרה זה שבא לפני רב נחמן, זה שומה בטעות אבא. דקאה והקיפה מעיקרה, שעוברר שהנזמים לא עבדו כפי שחשבו, אלא היו כל העת בידו של השומר ולא ידע מכך, שאילו ידע לא היה בידין, נוטלים ממנו את הטרקלין. ולכן טעות הייתה הגבייה הזו של הטרקלין ממנו, ומשיבים אותו לשומר. מה שאין כן בכל אדם שאין לו מעות לשלם, וגובים את נכסיו, ייתכן ששם אין משיבים אותם אליו יותר, אפילו מצא ממון לפרוע בו את חובו ולפדות את הנכסים שכבר ניטלו עמנו בפירונם, שכיוון ששמו אותם בידין על חובו, הרי זו כמחירה גמורה שאינה חוזרת. וכיוון שאצלנו היה זה שומה בטעות, אף הפירות חוזרים, מה שאין כן בשומה חוזרת מדין שומה הדר שטעמו ומשום הציווי לעשות הישר והטוב, כמובן בגמרא לקמן שבזה אין הפירות חוזרים, שאם אתה צריך להחזיר את הפירות אין זה ישר וטוב, שלפעמים שיעור הפירות שאכל כשיעור החוף כולו יותר ממנו. ועוד, שכשהוא מחזיר צריך לכתוב לו שטר מתנה, כאמור לאל בזין עמוד ב', ומוכח שזהו קניין חדש. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא מחלוקת אודות משך הזמן שבו אומרים שומה הדר. אמרי נערדה, ימרו חכמי נערדה, שומה הדר, אתרי שר ירחי שטה. קרקע שעריכו את שוויה ונטלו מהאדם החייב ממון ונתנו אותו לחברו, על מנת לפרוע בה את חובו, חוזרת עם המלווה אל הלווה עם טרח הלווה והשיג ממון ובא לפדותה, עד חלוף 12 חודשי השנה בלבד ולא אחרי שעובר הזמן הזה. אם עבר הזמן הזה, כבר לא יכול הלווה לפדות את הקרקע במעות שהוא השיג. ואמר המימר, אנא מנערדה, אנא, אני אומנם מנערדה, ואף על פי כן סבירה לי דעתי היא ששומה הדר לעולם. יכול הלווה להשיג כסף ולפדות את השדה של נטלו ממנו, לא רק בתוך שנה אלא לעולם. והלכתה אומרת הגמרא, הלכה היא ששומה הדר לעולם, בטעם הדבר הוא משום שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב. במעשה ישר וטוב הוא להשיבה לו לעולם, כאשר עלה בידו להשיג מעות כדי פדיונה. דנה הגמרא בכמה אופנים האם אומרים בהם שומה הדר. פשיט הדין פשוט הוא שאם שמו לי וגבו לבעל חוב קרקע של אדם החייב לו, ואז עליו ושמע לבעל חוב דידי, והלך בעל החוב הזה, המלווה, שקיבל את הקרקע עבור מה שחייבים לו, והגבע אותה לאדם שהוא עצמו חייב לו, שיכול בעל הקרקע הראשון לבוא אל זה שהקרקע הגיע אליו ולפדותה ממנו, ואין הוא יכול לומר לו לא ממך קיבלתיה, אלא מזה שהיה חייב לי ממון. זאת משום דאמרין עלי, אומרים אנו לו, לא עדיפת מגרב רדעתית מיני. אינך עדיף מזה שקיבלת ממנו, שכשם שממנו יכול היה בעל הקרקע הראשון לפדותה, משום ועשית הישר והטוב, אף ממך כך אותו הדין. דין שני, זבנה, היא מחרה בעל החוף ששמו לו את הקרקע, או אורתה, או שמת ועברה הקרקע לרשות יורשיו, ויהבה במתנה או שנתנה במתנה, ודאי הני מעיקר הדת הדער הנחות ולא בדת הדזוז הנחות, ודאי אילו הקונה, היורש ומקבל המתנה, נכנסו לקרקע על דעת לקבל אותה עצמה את הקרקע, ולא על דעת לקבל את דמיה, ואין זה ישר וטוב לשוב ולא נוטלה מהם. שמה שנוטלים מן הבעל חוב, לפי שאנו אומרים לו שחובך על בעל הקרקע היה חוב דמים, והרי לך הדמים, ותשיב את הקרקע. לא כן אילו שחפצו בקרקע עצמה, שאין לא נוטלה מהם. ואומרים התוספות, בדיבור המתחיל זבנה, שלא אומרים מה מחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו, כיוון שגם הראשון עצמו לא היה חייב להחזיר מן הדין, שהרי הוא אוכל פירות בלא לנקות מן הדמים. ואף שאחר כך מחזיר את הקרקע, אין לנו אומרים שאכל את הפירות עבור ההלוואה, אלא שמשום ועשית ישר בעטוב עליו להחזיר, ועל כך אין אומרים מה מחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. דין שלישי, שמו לה לאישה קרקע בחוף שהיו חייבים לה, ואם סיבה, ונישאה והתחתנה, ועברה הקרקע לרשות הבעל, אפילו לא שמה אותה לבעלה בכתובתה שתהיה קרקע זו כנכסי צון ברזל שנחשבים קנויים לבעל, אלא השאירה קרקע זו לעצמה שתחשב כנכסי מלוג, שהקרן שלה והבעל אוכל פירות. נכסי צון ברזל נקראים אותם נכסי האישה שמביאה לבעל והם שלו, ולכשיגרשנה יחזירם לה כפי שוויים בעת הנישואין, ונקראים כך לפי שהם כצון קשה כברזל שאינו פוחת מדמיו. אז אפילו היא לא שמה אותה לבעלה וכתובתה שתהיה הקרקע הזו כנכסי צאן ברזל, אלא השאירה את הקרקע הזו לעצמה שתחשב כנכסי מילוג כשהקרן שלה והבעל אוכל פירות, או שם הוא מינה די אישה, גבו מהאישה בחובה, והיא נסבה והיא ניסה, התחתנה ומתה, בעל בנכסי אשתו לוקח אבי, עשהו חכמים לעולם כלוקח וכקונה ולא כיורש, ועל כן אם שמו לאישה וגבו לקרקע בחובה ומתה, וירש את הקרקע ואחר כך באו לבדותה, אם אינו לא מהדר, אינו צריך להחזיר, שלוקח אינו צריך להחזיר ולהשיב את הקרקע שקנה כאמור בדין הקודם, ואם שמו מהאישה וניסית ומתה וירשה בעלה, ובא להשיב את החוב בדמים וליטול את הקרקע בחזרה, לא מהדרין עליה, הם צריכים להשיבן עלו, ואינו יכול לומר יורש אני ובא לפדות במקומה, אלא הוא נחשב לוקח ואין לו את הזכות הזו. מבארת הגמרא את המקור לכך שהבעל נחשב ללוקח ולא ליורש, דאמר רב יוסי בר חנינה, לקמן בדף צדיבה ועמוד ב' וכן במסכת כתובות בדף נון ובמסכת בבא קמא בדף פי ח' ובמסכת בבא בתרא בדף נון ובדף קוף למתת, באושה, אליה גל הבידין הגדול שבירושלים, כאמור במסכת ראש השנה בדף למד א' שגלתה הסנדרין 10 מסעות, והתקינו שם באושה כמה וכמה תקנות, כאמור במסכת כתובות בדף ממתת, אז באושה התקינו חכמים וקבעו שהאישה שמחרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, באופן שהבעל ימשיך לאכול פירות ואילו גוף הקרקע יהיה ללקוחות, שיקבלו הכשתמות ומתה, שהבעל מוציא את הקרקע מיד הלקוחות משום שהחכמים נתנו לו דין לוקח ולא דין יורש, שחזקו את שיעבודו שלא תהל לו איבה עליה. כך מסבירה שבמסכת בבא קמא בדף פי ח' עמוד ב', שאילו היה נחשב יורש לא היה יכול להוציא את הקרקע שנמכרה קודם שירש, אבל מאחר שדין לוקח עליו נחשב כאילו כנעה מיד האישה קודם הלקוחות האחרים, והם הפסידו לעצמם שקנו ממנה, אומר התוספות בדיור המתחיל לוקח. דין רביעי, אם לא שמוע את הקרקע לבעל חוב, לא שמו בית הדין את הקרקע לבעל חוב, אלא אק באיו הלווה עצמו הלך ונתן לו את הקרקע בחובו למלווה, בלא שיתריכו ללכת לבית הדין ואמר לו תול קרקע זו בחובך, פליגי בה רבחה ורבינה, נחלקו בזה רבחה ורבינה, האם גם באופן זה אומרים ששומה הדר או לא? האם הלווה יכול להביא כסף ולפדות את הקרקע מיד המלווה או לא? אחד אמר אדרה, אחד אמר חוזר את הקרקע אם בא הלווה וחפץ לפדותה, ואחד אמר לא אדרה, אינה חוזרת. מבארת הגמרא את העמי המחלוקת, מן דאמר לא אדרה אומר שאינה חוזרת, שהלווה לא יכול לפדות את הקרקע במעות צוואר, היי זבינה מעל יאי, דעמידעתה דנפשי אגבי. הלווה עשה זאת מדעתו, והרי זה כמחירה רגילה, שהרי מדעתו מסרה לבעל חוב תמורת חובו, ואין אומרים בזה שומה הדר, שאינו אלא כאשר בית דין גבו את הקרקע עבור בעל החוב. ומן דאמר הדרה, מי שאומר שהלווה כן יכול לפדות את הקרקע בדמים, סבר לא זבינה מעל יאו, דעתו היא שאין זה כמחירה רגילה. היי דאג בה מדעתי ולא אתה לדינה, מחמת כיסופה הוא דאג בי, ומה שמסר הלווה לבעל החוב תמורת חובו, מחמת בושה עשה כן, ולא מפני שחפץ למוכרה לו. מבררת הגמרא מאימתי זמן אכילת הפירות בקרקע שקבעו לו בית דין, ומאימתי יאכיל פירי, זה שיקבו לו קרקע של החייב לו, מאימתי היא קנויה לו לאכול את פירותיה. רבא אמר, ויש גורסים כאן רבא אמר, מחימתיה הדרכת לידי, מעת שהגיע שטר הדרכת לידיו, דהיינו אחר 90 יום מעת שנפסק הדין, כותבים בית דין לתובע שטר שבכל מקום שימצא את נכסי הלווה יוכל לקחתם, ומוסרים לו את השטר הזה, ומאותה עת יכול הוא המלווה לאכול פירות של קרקע שימצא. אביי אמר, עידיו בחתומה בזכין לו, העידים החותמים על שטר הדרכתה זוכים לו בשטר הזה, אף קודם שהגיע לידיו, על כן, מעת שחתמו, יכולו לאכול פירות. רבא אמר, מכי שלימו ימי הכרזתה, אחרי שתמו ימי הכרזה, אוכלו את הפירות ולא לפני כן. שאף אחר שבא שטר הדרכתה לידיו, עליו לחפש את נכסיו של הלווה, ואחר כך עליו לבוא לבית דין ומכריזים עליה, על הקרקע שהיא עומדת למחירה ומוכרים אותה לכל המרבה במחיר, ונותנים אדמים למלווה. ואם הוא זה שמרבה במחיר יותר ממה ששמעו האחרים, זוכה באחר שנשלמו ימי ההכרזה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף למדהי עמוד ב'. המשנה עוסקת באופן שמזכיר פרה, השאילה לאדם אחר, מהם דיני הסוחר והשואל כלפי הבעלים. אומרת המשנה, סוחר פרה מחברו והשאילה לאחר שהשתמש בה בימי סחירותה, ומתה כדרכה ברשות השואל, ישבע הסוחר למזכיר שמתה כדרכה ויפטר כדין סוחר הפטור על אונס. והשואל החייב באונסים, ישלם לסוחר את הפרה ששכר עמנו. אמר רב יוסי, כיצד עלה, כיצד הסוחר עושה סחורה בפרתו של חברו, שכמן שאין הפרה שלו, הייתכן שישהילה וירוויח על כך? אלא תחזור פרה לבעלים שישלם השואל למזכיר. ובביור דעת רב יוסי כותבים התוספות בדיבור המתחיל תחזור, שאין לומר שטעמו הוא משום שאומר המזכיר לסוחר פרתי גבח, כיוון שקיבל דמיה מהשואל, משום שלקמן בדף צדיבה ועמוד ב' מוכח שגם באופן שהשאלה הייתה בבעלים והשואל פטור ואינו משלם, גם כן משלם הסוחר למזכיר. אלא הטעם של רב יוסי הוא משום שאומר המזכיר לסוחר, דל ענת ודל שבועתך, ואנה משתעין הדינה בעדי שואל. תסיר את שבועתך ואת עצמך מכאן, ואני ידון אל מול השואל. ועוד כותבים התוספות, שאפילו אם יש לסוחר עדים שמתה כדרכה, שאז אינו צריך להישבע, יכול המזכיר לומר לסוחר שהוא פותרו מהבאת עדים. ולפי הביור הזה, אם היה מזכיר במקום וראה שמתה כדרכה, בזה יודע רבי יוסי שהשואל ישלם לסוחר, ולא לבעלי, משום שאז ודאי שקנה את הפרה. ולשון הראש בטעמו של רבי יוסי הוא שהסוחר כאילו ישאילו בשליחות המזכיר. ראי המשנה שלנו, בדף למדי עמוד ב', וחיית לנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את העמם של חכמים. אמר לי רבי דיבר רבין להבאי, מכדי הרי הסוחר במאי קני לאי פרה, במאי הוא קונה את הפרה, בשבוע שהוא נשבע למזכיר שמתה כדרכה, ואם כן קשה, נעים עלי, אומר לו מזכיר לסוחר, דל ענת ודל שבועתך, ואנה משתעין הדינה, בעדי שואל, איני צריך לך ולשבועתך, ואלך ודיין עם השואל, החייב באונסין, וישלם לי את פרתי. והיינו, שהשואל הוא שומר גם של הבעלים, ורק לגבי מה שיש בחיובו יותר ממה שנתחייב הסוחר, כגון באונסין, בזה הוא שומר של הסוחר בלבד. אם כן שיאמר לו המזכיר לסוחר שהוא פותרו מלהישבע, ונמצא שעדיין הוא מחויב לו, שכל עוד שלא נשבע, הוא מחויב בכל, ואז יוכל לתבוע את השואל, שבינתיים כל עוד שלא נשבע הסוחר, שנחשב שומר של הבעלים. כך מסביר הקהילות יעקב את שאלת הגמרא. אמר לישיב הבאי לרבי דיבר רבין, מי סבר את אם סבור אתה שהסוחר בשבועה הוא דקקני לי? הוא קונה את הפרה הזו בשבועה, הרי משת מיטה הוא דקני, ושבועה זו שנשבע אינה אלא כדי להפיס את דעתו של בעל הבית, שלא יאמר פשט הבא. דנה הגמרא באופנים נוספים של סוחר שישאיל ושואל שיזכיר. אמר רבי זעירה, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, והדברים הללו הם לשיטת חכמים ולא לשיטת רבי יוסי שהלכה כמותו, והם יהיו שייכים גם בדעת רבי יוסי, אילו נתן לו רשות להשילה לדעתו. אז אמר רבי זעירא, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, איך ידע מי כיצד ייתכן הדבר באופן זה שהסוחר אגרא מיני שכר מהבעלים את הפרה למאה יומי, למאה ימי ועד הרשאי למיני, וחזר הבעלים ושאל את הפרה מהסוחר לתשעים יומי, שאחר שהשתמש בה בתשעים הימים ישיבנה לסוחר לעבוד בה עוד 10 ימים, ושוב הדר ושוב חזר הסוחר ואגרא מיני ושכרה מהבעלים לתמן יומי לשמונים יום, ועד הרשאי למיני וחזר הבעלים ושאלה מהסוחר לשבעים יומי, לשבעים ימים שלאחריהם ישיבם לסוחר לעשרה ימים עד תום השכירות השנייה, ומתה הפרה בתוך 70 ימי שאלתה השנייה, ובזה הדין שמשלמים הבעלים כמה פירות לסוחר, משום דעה כל שאלה ושאלה מחייב חד הפרה, על כל שאלה ושאלה מחויבים הבעלים פרה אחת לסוחר, ועוד שתי פרות להשלים בכל אחת מהן 10 ימים שנותרו לסוחר לעשות בהן ימי שכירותו העודפים על ימי השאלה של הבעלים. וההסבר הוא כך, בראשונה שכר את הפרה למאה ימים, אילו הייתה מתה אז, היה הסוחר פטור, כיוון שאינו חייב באונסין. באו הבעלים ושאלו ממנו לתשעים יום, אז אילו מתה הפרה באילו הימים, היו הבעלים חייבים פרה לסוחר, כדין האמור במשנה שמי ששאל פרה מסוחר ומתה, חייב הוא לשלם לו, ואין חילוק בין אם השואל היה הבעלים או אדם אחר. ומלבד הפרה שחייבים הבעלים מפני חיוב שאלה, הם חייבים פרה נוספת לסוחר להשלים בה את 10 הימים של הסחירות שעודפים על הימים שהשילה להם. חזר הסוחר בשכר את הפרה מהבעלים ל-80 יום. אילו הייתה מתה הפרה באותם ימים, היה הסוחר נשבע לבעלים שמתה אצלו, והבעלים היו משלמים לו פרה מכיוון ששואלים הם. ועוד היו צריכים להעמיד לו פרה לסיים את ימי הסחירות הראשונים שעודפים על ימי שאלתם. חזרו הבעלים ושאלו ממנו ל-70 יום ומתה. הרי הם חייבים לסוחר שתי פרות, מפני שנתחייבו עליה פעמיים בחיוב אונסין, מחמת שתי השאלות ששאלו. ועוד חייבים לסוחר שתי פרות, האחת עבור השלמת 10 הימים, שאחר השאלה הראשונה שהייתה ל-90 יום, עד תום הסחירות הראשונה, ואחרת להשלמת הימים שאחר השאלה השנייה, שהייתה ל-80 יום עד תום הסחירות השנייה. אמר לרבך מדיפתי לרבינה, מכדי אחד הפרה היא, הרי אין זו אלא פרה אחת בלבד. אילה ואפקה שנכנסה ויצא, אפקה מסחירות ואילה לשאלה, אפקה משאלה ואילה לסחירות. יצא מסחירות ונכנסה לשאלה, יצא משאלה ונכנסה לסחירות, ואם כן ישלם לו פרה אחת עבור שתי השאלות, ועוד פרה אחת לעשות במלאכה ל-20 יום. אמר לרבינה לרבך מדיפתי, ומאיתה לפרה בעינה דנימה לאחי, האם הפרה קיימת שנאמר כך? אילו הייתה הפרה קיימת, היה פטור לגמרי, אלא שהיה צריך לתת לו אותה, לעשות בה את ה-20 ימים. אבל עכשיו שאינה קיימת, אינו תובע אל התשלומים, וכיוון שיש לו עליו שתי תביעות, ישלם 2. מר ברבשי אמר, אין לו לסוחר עליהן אלא שתי פרות בלבד, וכפי טענת רווח המדיפתי שנותן הבעלים לסוחר, חד עד שאלה, פרה אחת שנתחייב לו ביותו שואל שחייב באונסין, וחד עד שכירות, ופרה אחת עבור שתי הסחירויות שיעשה במלאכה 20 יום. וטעם הדבר הוא, שום שאלה אחת היא ושום שכירות אחת היא. שם שאלה אחת היא ושם שכירות אחת היא. שכיוון שפרה אחת היא, אלא ששאלה שתי פעמים, חייב עליה פעם אחת בלבד, וכן על השכירות אין לו לתת על הפרה אחת ל-20 יום. דשאלה את הפרה שבאה עבור השאלה, קני לגמרי, קנה הסוחר לגמרי והיא שלו, ואת הפרה דשכירות. עבד בה ימי שכירות, יעשה בה את יתרת ימי שכירותו, ומהדר ללמרה, ויחזירנה לבעליה. בואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו. בדף למדלת במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשילון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איך ניתן להקנות כפל עתידי, הרי הוא דבר שלא בא לעולם? שאלה שנייה, אם בשעת הגניבה עמדה הפרה באגם, למי שייך הכפל? שאלה שלישית, שואל שאמר הריני משלם למי שייך הכפל? שאלה רביעית, מת המפקיד, ונגנב הפיקדון ושילם הנפקד לבנה, והאם זוכה הנפקד בכפל? שאלה חמישית, האם על ידי התשלום נפטר השומר מכל דיני שמירתו? והשאלה האחרונה, דף למדלת, כשיש דין בין מלווה ללווה על שווי משכון, מי שווה ומדוע? אלה מהשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדת בסייעת הדשמי הענקית היום הזה. בתלמוד תורתנו בדף למד דלת במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי. אם יפעל המשנה היום יתקביעו את השתי משניות בכל יום. ויהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
מסכת נדרים, פרק י"א, משנה ו'. מבארת המשנה דין קיום או הפרה של מקצת הנדר. אישה שאמרה קונם תאנים בענבים, אילו שאיני תואמת. אם אביה או בעלה קיים את הנדר לתאנים, הנדר כולו קיים אפילו לעניין הענבים, לפי שקיום חלק מהנדר חשוב כקיום כולו. אבל אם מפרת הנדר לתאנים, הפרתו מועילה רק לעניין התאנים, אבל שאר הנדר אינו מופרת שיפר אף לענבים. ואם אמרה קונם תאנים שאיני תואמת וענבים שאיני תואמת, דהיינו שחילקה את דבריה ואמרה שאיני תואמת על כל מין ומין, הרי אלו שני נדרים נפרדים, לפיכך בין אם הפרת אחד מהנדרים בין אם קיימת אחד מהם, הוא לבדו מופר ומקוים. מסכת נדרים פרק י"א משנה ז', כבר נתבהר לאל שהאב או הבעל יכולים להפר את נדרי האישה רק ביום שומעו על הנדר, אבל אם יחריש באותו יום ולא הפר לה, אינו יכול להפר עוד. משנתנו עוסקת בבעל או באב שביום ששמע שהאישה נדרה לא ידע שהוא יכול להפר את הנדר. אם אמר הבעל או אב לאחר שעבר היום ששמע אודות נדרי האישה, יודע אני שיש נדרים, ידעתי ביום השמיעה שנדרים אלו אינם נדרים גמורים, אבל איני יודע שיש מפירין, לא ידעתי שבעל או אב יש לו כוח להפר נדרים, יפר, יכול להפר ביום שנודע לו שיש לו כוח לעשות כן, כי ביום זה נחשב לו כיום שומעו. אבל אם אמר יודע אני שיש מפירין, ידעתי ביום השמיעה שיש לי כוח להפר את נדרי, אבל איני יודע, לא ידעתי שזה שהיא אמרה הוא נדר גמור הטעון הפרה, רבי מאיר אומר לא יפר לאחר היום בו שמע על הנדר, שכיוון שבאותו יום ידע את עיקר הדין שבעל או אב יכול להפר את נדרי האישה, הרי זה ביום שומעו. אף על פי שלא ידע אז שהוא נדר, וחכמים אומרים גם באופן זה יפר ביום שנודע לו שהוא נדר. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי פעמיים כי טוב. חג באדר שני כ"ג באדר שני תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ל"ד במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזר השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלה בכל מילי דמי איתה מחר יום רביעי כ"ד באדר שני תשפ"ד, ונלמד דף ל"ה במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ושמחה, וששון ועיקר, בכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, שלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.